בוא נפתח את זה.
בוא תחזור על מה שאמרת לי לפני שלחצנו רקורד.
כן, בהמשך לסגמנט החוזר שלנו, של דברים לא כל כך לג'יט שקורים בתוכן לילדים, אז אני עכשיו, הבת הגדולה שלי, היא ממש בעניין של דירה להזכיר, ואני לא יודע כמה אתה יודע, אבל זה ספר לא כל כך PC.
אוקיי.
דוגמאות. זה מתחיל בזה שבקומה הראשונה גרה תרנגולת שמנה. אוקיי, אפשר לציין את זה אולי שהיא שמנה, אבל...
כל עוד זה לא המאפיין היחיד של האישיות שלה.
אבל זה המאפיין, כאילו, לא המאפיין היחיד, אבל הכל קשור בזה. כי היא שמנה, היא לא עושה כלום כל היום בגלל זה, היא עצלה, היא שמנה ועצלה. זו התרנגולת.
כולנו קצת תרנגולת.
כולנו היינו רוצים אולי.
כן.
אבל שם זה בהחלט מצוין כדבר שלילי, זה מלא. ויש גם את החתולה, שהיא, כמו שנכתב, חתולה קושית. אוקיי? ולא רק שזה מצוין, לא הרבה אחרי בספר זה כאילו בא לרעתה. כי מגיע חזיר לראות את הדירה, לא יודע שהתפנתה, והוא כזה, אני לבן בין לבנים, לא אגור פה עם חתולה קושית. וזה כאילו, עכשיו, מה שקורה, התגובה של הדיירים שם, שהם כזה אומרים, לא רוצים אותך, לך מפה, הם כאילו מגרשים אותו על זה. אבל עדיין, למה זה, למה הילדה צריכה להיחשף לזה שיש גזענות בכלל?
אז אוקיי, אז זו שאלה, באמת, האם זה בקטע של...
למה בגלל שהוא לבן, הוא לא רוצה לגור איתה שהיא שחורה? למה אני צריך כאילו לענות על השאלה הזאת?
או, יפה. אז השאלה היא, האם אתה רוצה להגיע למצב שבו אתה מכיר לבת שלך כבר בגיל צעיר, את העובדה שיש אנשים רעים וגזענים בעולם?
לא יודע באיזה גיל, כאילו בגיל כלשהו זה יגיע, ברור.
כן.
לא בגיל 2.5. גם לא, זה לא כל כך ייקלט באופן שבו הייתי רוצה שזה ייקלט. זה לא יקרה. זה יקרה,
לא, ברור שלא.
זה ייקלט בצורה של לבנים שונאים שחורים. ככה זה ייקלט. לא רוצה את זה. לא מעוניין בדבר
הזה. אתה יכול פשוט להפוך את זה להורע.
אני יכול להפוך את זה, יכול להפוך את זה לרע. אבל עדיין...
הוא רע, הוא שונא כאלה, אנחנו טובים, אז אנחנו אוהבים כאלה וכאלה וכאלה וכאלה.
עדיין ייקלט, יש את החשש הזה שייקלט הרעיון של הצבע הזה, שונא את הצבע הזה, וזה דבר שכאילו יש אותו בעולם, בצורה עד כדי כך לגיטימית שהספר הזה בוחר להציג לך את הרעיון הזה. כאילו, מגיע חזיר, סבבה שהוא רשע, אבל העמדה הכנראה לגיטימית שלו, כי בספר היא... אני לא אגור פה עם שחורים. מוזר קצת. כאילו, יכלו לבחור הרבה הרבה נושאים אחרים שבגללם הוא לא היה רוצה לגור שם. לא יודע.
כן, אבל זה לא היה בתרבות הזאת. אתה יודע, לא היה דיבור כזה. כמו שכאילו, הייתה אז עוגה קושית.
נכון.
עדיין יש אנשים שקוראים עוגה קושית.
ברור.
וזה כאילו כביכול לג'יט. בסדר, מה זה עוגה?
אמא שלי אומרת את זה. תגיד לה, למה אתה אומרת עוגה קושית? תגיד לך, אז איזה עוגה זאת? אז זה לא, תגיד, לא יודע.
איזה עוגה זאת?
לא יודע, תמציא שם אחר, אבל די עם זה.
היה גם אסקימו פאי. או מקלות, גם בארץ היה ברנד שנקרא אסקימו, שגם אסקימו בעצם זו מילה שנחשבת לפה.
נכון, אבל זה כאילו מאוד רחוק מאיתנו, העובדה שזה כאילו פודמי.
כאילו, אני חושב שבעברית כביכול יש את התפיסה הזאת שמה, אסקימו זה לגיטימי, מה, אין פה, מה, יש פה אסקימוזים שאתה תעליב אותם?
כן, בדיוק.
אגב, באוסטרליה היה, כאילו, הם כבר שינו את השם השנה, ממש לפני כמה חודשים, אבל במשך בערך 100 שנים כמעט, אחד ממותגי המזון החזקים ביותר באוסטרליה, זה מותג גבינה, גבינת צ'דר, שקוראים לו קון צ'יז.
מה?
כן, וממש רק לפני כמה חודשים שינו את השם.
באיזה קטע?
לצ'יר. באיזה קטע?
אתה זוכר שבסטארט פארק היה את The Coon?
The Coon.
כן, אבל שם הכל היה מודע.
זה דמות טובה. כן, ברור שזה מכוון מאוד, אבל גם שם זה כאילו, מה, אני רקון, זה לא קשור.
כן, בקטע כזה, כאילו זה לא קשור, כן.
אבל כן, אני מנסה להבין מאיפה זה בא, ואני לא יכול לעשות את זה עכשיו בזמן שהמיקרופון פתוח וזה, אבל כאילו זה משהו שהיה פתוח. כאילו זה היה השם כבר הרבה מאוד שנים, וזהו.
עוד, אם כבר הזכרתי את סאוט פארק, אולי עוד איזה דבר קטן שאפשר לדון בו בפתיח הזה. הנושא של האסטרונאוט הישראלי השני.
או, וואו.
דעתך בבקשה.
הדעה שלי במשפט היא, אתה יודע, מצד אחד, לא, אני לא אקח את זה לכיוון שחשבתי לקחת את זה אליו, אבל כאילו, באמת, בן אדם, מה הוא, מיליארדר, נכון?
כנראה, אני לא יודע, כנראה.
כאילו, או סופר מולטי מיליונר, או מיליארדר, שעשה את הכסף שלו בדרכים די מפוקפקות, אפשר להגיד.
כן, זה אני לא יודע.
כן, אל תתפוס אותי במילה, כי אני לא מול זה, וקראתי את זה בחטף ולא העמקתי, אבל אם אני זוכר נכון, מכירת נשק...
הדברים בסדר, תעשייה ביטחונית.
לפשעי מלחמה וכל מיני כאלה.
אוקיי.
סבבה, אבל כאילו, שוב, אני אומר את זה עם כוכבית,
לכאורה.
כי אני לא רואה את זה מול העיניים, ולא עשיתי תחקיר מקיף, אבל זה מה שהבנתי.
לא שזה משנה, זה משנה לעניין הזה באיזה צורה?
לעניין הזה זה לא משנה, אבל באופן כללי כבן אדם זה משנה.
אוקיי.
אבל... כאילו, ניסו לנפח את זה, זה לא כל כך הלך, אגב.
לא כל כך הלך לנפח את זה.
ניסו לנפח את זה מאוד בתקשורת, בקטע של גאווה ישראלית וזה. כאילו, באמת, באמת מעניין את התחת שאיזה מישהו עם המון המון כסף, שילם המון המון כסף בשביל להיות תייר באיזה חללית. כאילו, אחי, שילמת 55 מיליון שקל, או דולר? דולר.
נראה לי דולר.
שילמת כל כך הרבה כסף במקום לעשות עם זה משהו טוב, מגניב, אחלה, תהנה וזה, אבל אל כאילו תצפה
שאני אתלהב
ואשמח בשבילך על הדבר
הזה. אתה לא גיבור כי עשית את זה.
אתה כאילו פאקינג...
אתה פשוט עשיר.
כן, איש עשיר שעושה כיף של עשירים.
כן, ולמה זה בחדשות? למה אני צריך להיות גאה בזה?
אני באמת לא יודע.
לא ברור לי.
אני באמת לא יודע, ואז מביאים אותו להקריא ספרי ילדים בוויינט וכל מיני בולשיט כזה.
זה הפסטיבל המגוחך הזה.
די.
אגב, למה זה הזכיר לי את סאוט פארק? הם צייצתי על זה, שכאילו סאוט פארק היה להם את הפרק שהם דיברו על מג'יק ג'ונסון, ורצו להבין איך הוא מצליח להתמודד עם איידס, שכאילו היום קצת יותר מצליחים להתמודד עם זה, אבל אז זה היה חריג שהוא חי עם זה.
כן.
ואז הם הלכו אליו והם גילו שהשיטה שלו זה פשוט שיש לו מלא כסף, והוא כזה תוכן את הכסף לכדי תרופה כלשהי, וצורך אותו ככה או אחר, זה כאילו ממש הכסף עצמו, זה מה שמחזיק אותו בחיים.
באמת, זה כל כך
אז
טוב.
אז כזה.
וזה נכון, באמת, כאילו, אחי, אם זה מה שבחרת לעשות עם הכסף שלך, תבלה, אבל כאילו, באמת, אל תבוא אליי עם זה.
אל תבוא, אל תתעטף בדגל ישראל, ותצפה שאני אגיד, וואו.
לא, תתעטף בדגל עם דולר עליו.
איזה... כן.
או נשקים.
נשמע כמו משהו שאיך קראו לו, The Million Dollar Man.
טדי ביאסי, כמובן. אגב, טדי ביאסי, הוא היה, סתם למי שלא סגור על זה, טדי ביאסי היה מתאבק ב-WWF, שהדמות שלו הייתה The Million Dollar Man, הוא היה מיליונר רשע, שכאילו משלם לאנשים בשביל לעשות דברים בשביל השעשוע שלו.
אל תשכח את הטאגדים שלו, IRS.
IRS, נכון, היה חברו לתקופה. קיצר, Million Dollar Man, אחרי שהוא פרש, הוא הפך לכומר, למטיף נוצרי, וזה וזה וזה, ואז הוא והבנים שלו היו מעורבים בפרשה של העלמת מס
מדהים.
דתית, כזה, משהו וואו. כזה, כאילו בול.
איזה יופי.
באמת בול. נשים פתיח נראה לי?
יאללה.
שלום,
אהלן,
וולקאם לעוד פרק של
מה יש בזה?
אתה
אלעד יצחקי,
ואני לפחות לפי אתר פטריה קובי יצחקי.
זה נכון, קובי יצחקי. וואו, איזה יופי. אגב, חשבתי על זה עכשיו, כאן גרים בכיף נחל ה וטד די בי אסי.
וואו,
מזעזע.
אגב, עשיתי ממש בדיקה של 10 שניות כזה על איתן סטיבה, זכה לביקורת רבה בעקבות מעורבותו בעסקאות מכירת נשק למורדי משטר במהלך מלחמת האזרחים באנגולה וכו וכו.
היי, אם הם רוצים להרוג אחד את השני...
וואו, זה דבר מזעזע.
אבל אני מניח שככה הם חושבים, סוחרי נשק האלה.
כן, בוא, אני חושב שהם אפילו לא חושבים על הדבר.
לא, הם חושבים ברמה של אם הם לא יהרגו אחד את השני עם הנשק שלי, הם יהרגו אחד את השני עם הנשק של מישהו אחר.
אני לא בטוח שזה בכלל שיקול.
לא, אה?
אני באמת לא בטוח שזה
הם לא עוצרים לשנייה לחשוב, רגע, בוא נה, אנשים ימותו כתוצאה מהדבר הזה שאני עושה?
לא, זה לא מעניין, אחי, זה מלא כסף. מלא. וזה באפריקה, אחי, מה, למי אכפת מאפריקה?
כן,
לאף אחד לא אכפת מאפריקה. כל העולם מדבר על אוקראינה ומלחמה וזה, הדברים האלה קורים באפריקה על בסיס שעתי בערך ולאף לא אכפת. אז מה זה משנה?
כן,
טוב, קיצר, כיף גדול.
כן.
שלומך טוב.
שלומי מצוין.
מעולה, גם שלומי.
שלומי. זוכר את מכבי שלומי?
מכבי, עירוני שלומי?
עירוני שלומי. עולה ללאומית.
וואו.
עירלת ללאומית.
לא. אבל זה היה פרויקט יפה.
זה היה פרויקט מכובד של אברי גלעד.
נכון. פעם כשלאברי גלעד...
היה משהו טוב להגיד.
היה משהו.
וואו. כן.
טוב. לפני שאני אכנס...
זה התחדר מהר, כן.
אני עומד מאחורי כל מילה.
שהיה לו משהו טוב להגיד.
באמת שאני עומד מאחורי כל מילה. לפני שנצא לדרך, חשוב לציין את חברינו הטובים שהנעימו לנו את חג הפסח היוצא עלינו לטובה. שאלה חברינו בפנדה, כפרה עליהם, שכידוע מייצרים מזרני שינה פרימיום ברמה הכי גבוהה שיש, ובמחיר של אלפי שקלים פחות ממזרני פרימיום אחרים, וזו לא הגזמה, זה ליטרלי אלפי שקלים פחות, שכאילו בחישוב שנתי, ואלפי שקלים פחות.
ממש, איך שלא הופכים את זה מדובר באלפי שקלים.
כן.
פחות.
פחות, כן. שזה רווח נקי עבורנו.
נכון.
מעבר לזה, כמובן שבפנדה מייצרים מיטות, יש גם בנדלים שתכף נזכיר, מצעים רכים ונעימים, מזרנים לכלבים, יש כמובן את הקרית ההיברידית הכי טובה שישנתי עליה אי פעם בחיים, והיא כל כך טובה ונוחה
שישנתי
טוב.
כן.
מעבר לזה, יש להם מגבות רכות ונעימות ממש, יצא לך כבר להשתמש במגבות ששלחו לנו?
יצא, גם יצא.
איזה כיף.
תענוג.
כל מגבת, באמת, יש לה כאילו סופטנס, רמה...
אתה מרגיש שזה לא רק מנגב אותך, זה בא ו... אומר לך, אני מבין שעבר עליך יום קשה.
המגבות המנחמות.
כן. עוטפת אותך ברחמים.
או, בניגוד לשאר החיים שלי, שאני עטוף ברחמים עצמיים. מעבר לזה, יש להם גם מגנים למזרן, טופרים, ספה נפתחת, יש סמיכת פוך סינתטי חדשה, נעימה ממש. קיצר, כל מה שצריך לעשות זה להיכנס לאתר panda.zzz.coil, לבחור שם בדיוק את מה שבא לכם ומתאים לכם. כל ההזמנות מגיעות במשלוח חינם לכל רחבי הארץ. ועכשיו, אמנם פסח ממש בסופו, אבל המיוצאים עדיין נמשכים. אם רציתם להחליף את המיטה שלכם, זה הזמן, כנסו לאתר של פנדה, שימו שם קוד קופון, יש 55, ותקבלו שם 55% הנחה על המיטה שלכם ברכישת מזרן. כלומר, מזרן פלוס מיטה, 55% הנחה על המיטה. ואם תכניסו בקופה קוד קופון יש 10, Y-E-S-H והמספר 10, תקבלו שם 10% הנחה על כל הזמנה, לא משנה מה הזמנתם, איזה כיף, זה הרבה אחוזים. בכל מקרה, שני המבצעים האלה תקפים עד סוף אפריל, אז מהרו, וכמו שאמרנו, אמנם פסח הסתיים, אבל עדיין יש לכם זמן לעשות סדר בחדר השינה שלכם.
בטח.
פנדה, חלומות נעימים.
אי אפשר בלי איזה מילה, אבל... על יוסי, אבל באמת רק מילה, כי בכל זאת, אנחנו בכל המועד, והוא שומר מסורת.
אוקיי, אז איזו מילה תבחר כדי לתאר את יוסי שלנו?
גבר.
מצוין. אני הייתי בוחר במילה הכל.
הכל?
הכל. כי עוד לא נתקלתי בדבר שאין לו משהו חכם להגיד.
אתה יודע שאומרים שמדמעה של יוסי אפשר לרפא סרטן. חבל שהוא, או מזל שהוא, לא יודע. חבל שהוא לא בוכה אף פעם.
אף פעם. אבל אל תיקחו את זה למקום של הוא לא רגיש ומתחשב.
לא, לא, לא. הוא פשוט מכיל.
כן.
הוא סופג.
כן.
פמפרס אנושי, אם תרצו. שלל פתרונות, באמת. אחלה יוסי. נמשיך לחוקי הפורמט.
קדימה.
אז ככה, קובי מביא סיפור אמיתי לחלוטין שקרה במציאות, אך נשמע מופרך. אני לא מכיר את הסיפור, שומע אותו יחד איתכם בפעם הראשונה. אנחנו לא נערוך שום דבר, נעשה את הכל בטייק אחד. עכשיו קצת צלילים כלכליים ונתחיל. אתה כבר דיברת עם יועץ ההשקעות שלך בעקבות הנעימה הזו?
ממש עכשיו, שלחתי הודעה ליועץ ההשקעות שלי, ובהודעה כתוב, אני חושב שהוא יענה רק, מה? אבל בוא נראה.
בוא נראה, בוא נראה.
טוב, אז אנחנו יוצאים לדרך.
כן.
אל הסיפור שלנו להיום, אוקיי. קצת הקדמה. בשנת 1818, ההרפתקן הבריטי ג'ון רוס ניסה להגיע לקוטב הצפוני, במהלך שהותו בגרינלנד, הוא ראה שלמקומיים יש כלי ברזל, סכינים, צלצלים, ועוד כל מיני. בגלל היעדר משאבים כמו עץ באזור שם, האינואיטים המקומיים השתמשו בבניית הכלים שלהם או בברזל או בעצמות של בעלי חיים. אז בעצם לברזל הייתה ממש הרבה, כאילו חשיבות מאוד מאוד רצינית שם.
מזכיר לי את Age of Empires קצת, הקטע הזה. אתה יודע, כל המשאבים האלה.
התעסקות במשאבים. מה עם טיבריום מ-Red Alert?
אוי, טיבריום.
כן.
זה המינרל כאילו?
כן.
לחצוב אותו.
לקצור.
וזה נותן משהו.
זה נותן משהו.
כן.
ג'ון רוס שאל את המקומיים איפה הם משיגים את הברזל, אבל הם מאוד חשדו בו כי הוא בכל זאת לבן, אז הם אמרו לו רק שהם לוקחים את הברזל מאיזה הר מרוחק כלשהו. איזה הר.
יש איזה הר פה, רחוק. עזוב.
כן. רוס חזר הביתה לבריטניה עם כמה מהכלים של המקומיים, וסיפר שהם עשויים מחומר מטאוריטי.
כלומר, מה, מהחלל?
יש מטאורים, לפי מה שאני זוכר, אם קראתי נכון בזה, בערך 5% מהמטאוריטים שנוחתים בכדור הארץ, הם ברזל מתכת כלשהי כזה.
סגסוגת.
כן, איזושהי סגסוגת.
איזושהי סגסוגת.
משהו כזה. אז כן, אז הוא סיפר, וואי, זו מילה נפלאה ורעה מאוד.
זה היה הקול של המדען שלך. סגסוגת.
כן. רוס מעולם לא הצליח להגיע לקוטב הצפוני.
סגסוגת הזאת. הוא בעולם לא צריך להגיע.
הוא לא הצליח להגיע, והוא מת באיזשהו שלב. לא, לא המשכתי את זה.
מה זה הקדמה הזאת?
אנחנו נשתמש בזה בהמשך, אוקיי?
הרוח שלו תחזור...
קרי דפק, כן.
כן.
זה שיקרה. הוא סגסוגת. רוברט אדווין פירי נולד בשישה במאי 1856 בקרסן, פנסילבניה. רוברט היה בן יחיד, וכשרוברט היה בן 3, אבא שלו מת.
אנחנו כבר מבינים מי הגיבור של הסיפור של הפרק הזה.
גיבור זאת מילה גדולה.
הגיבור הטרגי כנראה.
כן. רוברט ואימא שלו עברו לגור מהר מאוד בפורטלנד מיין. שזאת לא הפורטלנד הגדולה,
זה לא הפורטלנד,
זה פורטלנד מיין. זה כאילו הפורטלנד מספר 2.
It's not the main Portland.
בגיל 21 הוא סיים את לימודיו במכללה מקומית, ויצא משם עם תואר בהנדסה אזרחית. משם הוא הלך לעבוד ברשות הגיאוגרפית של ארצות הברית.
מנחם המשעמם.
ובאוקטובר 1881 הוא התגייס לחיל הים האמריקני, שם הוא שירת כקצין הנדסה אזרחית בדרגת סגן.
אך אני רק שאלה, מה זה הנדסה אזרחית?
הנדסה אזרחית באופן כללי זה, זה לא אינדוס תודעה, כמו שזה נשמע. זה...
וכל מהנדסי התודעה והמחרים האלה.
המחרים.
כן.
אז לפי מה שאני זוכר והבנתי, הנדסה אזרחית זה כאילו פרויקטים אזרחיים גדולים. נגיד כאילו לא רק בנייני עזריאלי, אלא גם הכבישים שמובילים לשם והדרכים שמסביב, כאילו כל המכלול.
עיצוב נוף היית אומר.
כל המכלול של הדבר הזה, זה כאילו מתחלק לכמה נושאים, יש כאילו את האדריכלים, יש את אדריכלי הנוף, יש כזה. אז כאילו, הנדסה אזרחית זה השם הגדול של כל הדברים האלה.
טוב.
אם אני זוכר נכון.
נניח.
קיצר, אז הוא בדרגת סגן בחיל הים, והוא נשלח לניקרגואה, שם הוא ניהל את פרויקט בניית התעלה בניקרגואה. התעלה המפורסמת של ניקרגואה, אתה מכיר?
לא.
כי אין.
אין.
עד היום אין.
אין אותה, אז הפרויקט לא הצליח.
זה לא קיים. עכשיו, במהלך השהות שלו בניקרגואה, פירי קרא על מסעותיו של ג'ון רוס, שדיברנו עליו בהתחלה, ועל הניסיונות שלו להגיע לקוטב הצפוני. ופירי מאוד התעניין גם בחוויה עצמה, ובניסיון כאילו לגלות ולמצוא משהו חדש וכו', אבל הוא גם התעניין בקטע הזה של משאבי הברזל שיש בגרינלנד. וסגסגו. כן. הוא כתב ביומן האישי שלו, אני אהיה האדם הראשון שיגיע לקוטב הצפוני.
הראשון?
הראשון. זה כאילו...
לא היה אף אחד?
לא היה. לכל הידוע
כן.
לנו בכלל.
אף אחד לא חזר כדי לספר.
או, זה ממש כמו הסלע האדום בעצם, כן. אבל בלבן.
ובכלל לא... לא קשור.
לא קשור.
או, הסלע האדום... אדום, כאילו לא היה חרוז שם, זה היה צריך להיות...
זה פשוט חוזר על אותו דבר, זה כמו בברקפסט את טיפניז,
כן.
שהם, the world has come between us,
נכון.
our lives have come between us.
באותה מילה, באותה מילים, פעמיים.
הם לא יודעים לעשות חרוזים. היה שם עוד, זה לא הפעם, זו לא הפעם היחידה בבית שם, שיש את הדבר הזה. The only one who knew me, but now your eyes see through me. אותו דבר.
אבל אז זה between us פעמיים, זה שתי מילים.
כן.
נחזור עליהם, זה די.
כן, כושל.
כן.
באפריל 1886, לאחר שהוא חזר לאמריקה, פירי כתב מאמר עם רעיונות לדרכי הגעה לכותב הצפוני, ממש כאילו כמה מסלולים ודרכים להגיע לשם, למרות שבשלב הזה... אף אחד עוד לא לגמרי סגור על בדיוק איפה זה נמצא.
אבל יש לו כמה דרכי הגעה.
כאילו למצוא את זה ולהגיע לשם פלוס מינוס ולאיפה שהוא משער שזה נמצא.
איך הם יודעים שזה שם בכלל אם אף אחד לא היה שם?
ידעו שיש כאילו...
משהו.
פינות לעיגול הזה.
לא, אבל הם מחפשים איזשהו משהו שיציין את זה כשמגיעים.
אתה כאילו רואה את זה לפי מכשירי מדידה מסוימים, נגיד...
תדרים.
כן, לא, מצפנים הרי הם מתחרפנים כשמגיעים לשם, ויש כאילו מדידות של קווי אורך ורוחב, אז יש מכשירים כאילו שמיועדים לדבר הזה. קיצר, אז הוא כתב את המאמר הזה, ואז הוא אמר, טוב, אז אני צריך לצאת לשם, והוא שכנע את אמא שלו לתת לו $500 כדי לקנות ציוד למסע, ואני יודע שזה מעניין אותך לדעת, אז בכסף של היום, קצת יותר $15,000.
זה ים בכסף, סחטן אמא.
כל הכבוד לאמא, והוא הצליח לקבל מחיל הים חופשה של חצי שנה כדי לצאת למסע.
בונה, מה זה, מה זה הפרגון המטורף הזה מכל מקום?
שמה, זה כזה סוף המאה ה-19, מה עוד יש לעשות?
טוב, האידיוט הזה רוצה לנסוע לכותב הצפוני, wherever the fuck that is. כאילו, הנה, קח כסף, קח חופש, רק שחרר אותנו.
עכשיו הוא בן יחיד, ברור שהיה לו יחסית קל לשכנע את אמא שלו.
גם את הצבא, כי היה לו טש.
כן, נכון, זה נשמע כמו כל השירות הצבאי שלי בעצם. פירי הגיע לגרינלנד ביוני 1886, והוא התכונן למסע שלו לקוטב הצפוני. בהתחלה הוא תכנן לעשות את זה לגמרי לבד, וכזה, כל הדרך אנשים אומרים לו, לא אחי, אתה תמות אם אתה תעשה את זה לגמרי לבד. ואז נציג של רשויות דנמרק, כאילו גרינלנד שייכת לדנמרק, נציג של רשויות דנמרק הסביר לו שהוא באמת כנראה ימות אם הוא ילך לבד, וצליח לשכנע אותו, אז פירי כזה שכנע אותו בחזרה טוב, אז בוא תצטרף
אליי. אז בוא תבוא איתי.
אז הוא בא איתו.
ברור.
איכשהו זה עבד. לאחר שהם חצו בערך 160 קילומטר מהמסלול, שזה בערך רבע מהמסלול המתוכנן, הם כזה, אין לנו מספיק אוכל.
אוי.
אז הם הסתובבו חזרה.
אין להם מספיק אוכל בשביל לחזור?
הם הצליחו לחזור.
כנראה.
כנראה. לאחר חזרתו הביתה לארצות הברית, פירי פגש אישה בשם ג'וזפין דיביץ'.
דיביץ'?
דיביץ'.
דיביץ'? Not just any bitch.
זה כאילו D-I-E-B-I-T-S-C-H.
Not a bitch.
לא, it's דיביץ'.
כן. אוקיי.
והיא עבדה בתור בלשנית בסמיתסוניאן.
סמיתסוניאן.
כן.
אוקיי.
די מהר הוא הציע לנישואין, וג'וזפין הסכימה והתפטרה מהעבודה שלה. הם התחתנו, ואז הם יצאו לירח דבש באטלנטיק סיטי, שם הם שהו במשך כל ירח הדבש שלהם, יחד עם אמא שלו.
וואו, שהיא כידוע הספונסרית שלו.
כן.
הנה, קחו שיהיה לכם לרולט, החמודים. זוג אוהבים צעיר. היי. בבקשה, סימי, סימי בסלוץ. סימי, זאתי כמה, לא הלך לה, סימי במקומה.
את הידי תמשוך.
כן. אני הולכת לבלאק ג'אק.
וואו. מיליון אחוז היא אומרת את זה ככה, בדוק. קיצר, הם סיימו את ירח הדבש שלהם, והם עברו לגור בפילדלפיה. וגם שם הם גרים יחד עם אמא שלו.
וואו. וואו.
נורא.
וואו. הנימון זה עובר, אבל גם בהנימון כאילו.
כן, לא, זו לא חוויה טובה לתחילת הנישואין. לא, ממש לא. אני מתאר לעצמי, כן? באופן לא מפתיע, ג'וזפין והאימא לא הסתדרו כל כך טוב זו עם זו, וג'וזפין ביקשה מספר פעמים מפירי לשלוח את אימא שלו חזרה הביתה למיין.
היא לא הבינה שזה מדובר פה בממז בוי רציני.
ממש. במיוחד אחרי גם שאבא שלו מת בגיל 3, אז כאילו,
okay.
זה בטוח יש שם איזשהו אישו. בערך בתקופה הזו, רוברט פירי הצטרף גם לארגון הבונים החופשיים.
היי, hey, אתה מוזר.
כן.
למה אגב, לא בעצם?
אגב, גיליתי במסגרת התחקיר הזה משהו שלא ידעתי. לא רק אנשים טובים בזים ושונאים את הבונים החופשיים.
בזים.
גם הנאצים שנו את הבונים החופשיים. לא ידעתי את זה. משהו בין, כאילו, השערות עומדות על בין 80 אלף ל-200 אלף אנשים מהבונים החופשיים שמתו בשואה. לא ידעתי את זה.
לא כל כך חופשיים עכשיו, אה? יש לך איזה חיקוי של בונה משהו?
של?
בונה.
של בונה?
בונה חופשי. כזה.
איפה יש את זה? בפול האוס יש את ה... Is this made of...
What? בטח. וואו, איך לא עצרו את הבן אדם הזה עדיין?
דייב קויה.
הוא משהו?
לא.
לא.
הוא, נכון, יש את השיר של אלניס מוריסט, You Oughta Know,
כן.
שהוא כזה, אתה מניאק, אני שונאת אותך, אנחנו נפרדים כי אתה מניאק גדול.
כן.
זה עליו.
מה?
כן, הם היו ביחד.
לא.
כן, איזה זוג מוזר.
וואו.
קיצר, רק בשביל לסגור את הפינה, לבונים החופשיים בשואה, היה להם טלאי כזה של משולש אדום הפוך.
אוקיי.
זה הטלאי של אסירים פוליטיים, כאילו.
הבונים החופשיים.
החשיבו אותם בתור אסירים פוליטיים. לא, אני מושג.
אף אחד לא יודע מה הם רוצים בכלל, למה ש...
להשתלט על העולם!
בסדר, כאילו.
הם כזה אחוות אינסלים כזה, זה הסיפור.
אבל
זה
לא,
זה אנשים עם השפעה, כאילו, זה כזה, תמיד כזה עשירים וקצינים.
חשבתי שזה יותר מושפעים.
ואדריכלים.
כן?
כן, ובאמת כזה, ואינסלים, כן.
כן.
כן. כן.
Okay.
טוב, קיצר, ביוני 1891 פירי יצא שוב לגרינלנד, הפעם המשלחת שלו הייתה גדולה יותר, והיא קיבלה מימון רציני ממספר גופים אקדמיים. במשלחת היו בסך הכל 15 אנשים, כולם גברים, חוץ מאשתו ג'וזפין.
ואימא שלו.
אני ישר הייתי בטוח שגם, אבל מסתבר שלא. ג'וזפין שימשה בתור התזונאית של הקבוצה, למרות שלא הייתה לה שום הכשרה בדבר הזה.
בסדר.
אבל היא אישה, כאילו, יודעת להכיל.
את עושה דיאטות, לא?
במשלחת היו גם מתיו אלכזנדר הנסון, שהיה גבר שחור ששימש כמעט לאורך כל חייו של פירי בתור כזה יד ימינו כזה.
איזה דייברסיטי במשלחת.
המסייע שלו. אגב, הדיבור הוא שכן, שכאילו, הבן אדם היה כזה פרוגרסיבי בדעות שלו לגבי שחורים וכו. רופא המשלחת היה אדם בשם פרדריק איי קוק,
כן. He's not the cook.
כן.
Just a cook.
ואנחנו נחזור אליו בהמשך. פירי זכה להרבה ביקורת על זה שהוא לקח את אשתו למסע. שים לב, על הגבר השחור כזה עוד יחסית הבליגו לו, אבל הוא לקח אישה למסע הממש קשה הזה.
זה ידוע, אישה על הסיפון זה מזל רע. יש איזה משהו כזה של פיראטים, לא?
כן?
נראה לי. לא יודע, יש להם איזה משהו.
מאמין לך.
לא
אני
יודע.
יכול להבין גם למה.
זה אולי באחד מאלף סרטי כאילו שעודי הקריבים.
אני שהיו. יכול להבין למה, כי היא רק תקנה הכל.
היא תקנה.
תבזבז את כל הכסף.
אשתי.
ההתחלה הייתה לא משהו במסע הזה. במהלך אחת ההפלגות בגרינלנד, הספינה נתקעה במדפי קרח.
כן.
ובאותה תקופה לרוב הספינות עוד לא היה גלגל היגוי, היה מין מוט היגוי כזה.
כן.
ומוט ההיגוי של הספינה נתקע, ואז הוא שינה כיוון בעוצמה, וננעץ בחוזקה ברגל של פירי, וריסק לו שתי עצמות.
אוו.
אז זה ממש בתחילת המסע שלהם, והם כאילו, הבוס הגדול מושבת, אז הם פשוט כאילו בנו לו מין איגלו גדול כזה, והוא שכב שם והחלים במשך כמעט חצי שנה.
אוו, גאד.
הם כזה קצת עושים דברים, אבל בעיקר מחכים לו, ו... וממלאים הרבה זמן עם האיניויטים המקומיים, השבט המקומי.
איזה הזוי.
כן. בינתיים הגיעה משלחת תגבור קטנה שהביאה להם מזון ומצרכים נוספים. במהלך תקופת ההחלמה שלו, פירי ושאר חברי המשלחת זכו להכיר את האינויטים המקומיים. פירי למד את שיטות ההישרדות של המקומיים, כמו למשל הלבוש שלהם, שהיה כזה אור של כלבי ים ואז מלא פרווה עליו. כן, כזה.
לובשים חיות.
כן. ג'וזפין בינתיים לא הסתדרה עם המקומיים.
לאכול חיות זה רצח, נכון? וללבוש. גם.
כן, אין ספק. במקרה הזה, אתה יודע, כאילו, אני לא חושב שהייתה להם אופציה אחרת כל כך. אבל כן, אין מה לעשות, צריך להכיר בזה שמשהו מת בשביל הדבר הזה, כן. אלא אם אתה לובש דוב חי, ואז כאילו...
בהצלחה עם זה,
כל הכבוד.
בהצלחה עם זה.
אני ישר חושב על היתי במשחק הזה של ה...
גם אני חשבתי על יתי מקודם.
איך קוראו למשחק הזה שהיינו משחקים באייפון? הסקטר בוי הזה.
אתה מתכוון ל-IC טאוור?
לא, לא IC טאוור, הרבה אחרי. סקי ספארי.
סקי ספארי.
וואי, והייתה לו חליפת יתי שעושה אותו מהיר מהיר.
אני חשבתי על יתי מקודם, שהוא בטח ימצא שם את היתי. And Yeti is my papa. He wants to protect me. יפה מאוד.
ג'וזפין בינתיים לא הסתדרה עם המקומיים. היא אמרה שהם מסריחים כי הם לא מתקלחים, והיא לא אהבה את האוכל שלהם, והיא פחדה שהם ידביקו אותה ואת המשלחת בפרושים.
יפה. Lovely.
במהלך המסע, ג'וזפין ילדה את הבת הראשונה שלהם, שנקראה מרי אניגיטו פירי. השם האמצעי אניגיטו הוא על שם אישה אינואיטית מקומית שתפרה לתינוקת חליפת שלג מפרווה.
ועל זה היא ככה זכתה להכרה לכל החיים.
כן. וואו. בזמן שהאימא כאילו מתגזענת רצח ושונאת אותה כן. ממש, והיא כזה, הנה הכנתי לה חליפה.
או, תודה פרושית, אני אקרא כך לבת שלי.
תודה. במאי 1892, פירי ואנשיו יצאו למסלול המיועד שלהם. הם אמנם לא הגיעו לקוטב הצפוני עצמו, אבל בזכות המסע, הם היו הראשונים שהצליחו לקבוע שגרינלנד היא אי. והיום אנחנו יודעים שזה האי הכי גדול בעולם. ככה שהם כן הגיעו לאיזשהו...
עשו משהו.
כן, איזשהו הישג גיאוגרפי, קרטוגרפי חשוב.
כן.
קרטוגרפיה. זה מדע המפות.
כן, זה אתה, יש לך אטלס בתיק כזה, נכון?
אין, הכל היום בטלפון, בסמארטפון יש לך.
היום בטלפון, בסלולרי.
בכף היד.
הכל, העולם בכף ידך, אני אומר לך.
למרות הכישלון, פירי עדיין היה נחוש להיות הראשון שיגיע לקוטב הצפוני. הוא מאוד רצה את הפרסום וההכרה שהישג כזה יביא לו. והוא הגיע למסקנה שאם הוא לא יצליח במשימה, אז אולי הוא לפחות יכול להביא איתו משהו אחר שיביא לו תהילה.
כן.
להביא איתו איזשהו משהו.
משהו.
אז הוא הצליח, הוא מצא איזה אדם אינואיטי מקומי, והצליח לשכנע אותו להראות לו מאיפה המקומיים מביאים את כל הברזל שלהם. בתמורה, פירי נתן לו אקדח וכמה כדורים.
Here, go fuck yourself. כזה, כאילו. אקדח וכמה כדורים?
כן. הנה כך. עכשיו תראה לי איפה כל המשאבים שלכם.
Oh God.
המקומי לקח את פירי למסע הליכה ארוך, שבסופו הם הגיעו לשני מטאוריטים, אחד די גדול והשני קטן יותר, ולכן המטאוריטים זכו אצל המקומיים לכינוי האישה והכלב. אז אחר כך הם הגיעו לאי קטן סמוך, ושם היה מטאוריט נוסף ואפילו גדול יותר, שזכה לכינוי האוהל.
יפה.
ליד המטאוריטים, פירי מצא מאות אבנים ששימשו לחציבה, והוא הגיע למסקנה שהמקומיים, ככל הנראה, השתמשו במטאוריטים האלה במשך מאות שנים.
וואה.
אז פירי כמובן חזר לספינה שלו, הביא אותה למקום שבו המטאוריטים נמצאים, ובמבצע שלקח... בערך 3 שנים במצטבר, כי האגמים קפאו בדרך וצריך לחכות וזה, אז הוא פשוט לקח עליו את כל המטאוריטים.
וואו.
פשוט לקח להם את כל המשאבים החשובים שיש להם, פחות או יותר.
קלאסי. הashtag capitalism.
היום המטאוריטים נמצאים בתצוגה במוזיאונים בניו יורק ובקופנהגן.
אה, לא השתמשו בהם מעבר לזה.
מה יש לעשות איתם?
לחצוב אותם.
לא, בוא תסתכל על זה. במקום להשאיר אותם במקום שבו אשכרה יש להם שימוש.
אנשים אשכרה צריכים אותו, הנה.
בוא נשים את זה במוזיאון ונגבה כזה.
כדי שאנשים ישלמו כסף לראות את זה.
כן.
מטומטם.
זה מה שעושים. בכללי מוזיאונים. במיוחד מוזיאוני היסטוריה, זה פריטי מאץ' מה שהם עושים.
כן.
בנוסף למטאוריטים, מנהל המוזיאון האמריקאי לתולדות הטבע בניו יורק, ביקש מפירי להביא איתו עוד משהו קטן. אם אתה יכול, כזה.
תביא איזה צ'ופר.
כן, איזה אינויט אחד כזה.
כן?
פשוט תביא אותו.
כן,
תביא איזה בן אדם כזה.
וואו.
פשוט תיקח איזה בן אדם מהסביבה הטבעית שלו.
איזה עבד כזה.
אז פירי כזה, הוא חושב שהבקשה קצת מוזרה, כי בכל זאת זה די אכזרי לקחת בן אדם מהמשפחה שלו ומהסביבה שלו, וזה, זה לא לעניין. אז הוא הביא איתו 6 בני אדם.
שלא יהיו לבד.
כן. אני בטוח שזאת הסיבה.
כן.
גבר בשם קיסוק, ובנו בן 7, מיניק.
מיניק?
מיניק. אישה בשם אטנגנגה, ובן הזוג שלה נוקטק, הבן שלהם אבייק.
אבייק?
כן. ובן הבת שלהם, סליחה, אבייק, ובן הזוג שלה אויסה קאסק.
יפה, שמות קליטים.
כדי לשכנע אותם לבוא, פירי סיפר להם שהם יראו את העולם, ויהיו להם, אני מצטט, בתים חמים בארץ השמש הזורחת, רובים, סכינים, סיכות, ועוד הרבה דברים. לא יודע למה אמרתי הרבה, אבל בסדר.
הרבה!
הרבה דברים. הילד מיניק סיפר בראיון הרבה שנים מאוחר יותר, כשאדון פירי הגיע, הוא היה הלבן הראשון שראינו אי פעם. בהתחלה הוא היה אדיב מאוד, נתן לנו במתנה קישוטים, אקדחים, סכינים, עצים לבניית מזחלות, אבל לקראת החזרה שלו לאמריקה, הכל השתנה. הוא התחיל לארוז את העצמות של קרובינו המתים.
אוי.
ואמר לנו שהוא לוקח את העצמות כדי לקבור אותן בארץ חמה. אבא שלי ונוקטק היו 2 ממנהיגי השבט שלנו, ופירי לקח אותם. אנשי השבט פחדו לאבד אותם, אבל פירי הבטיח שכולנו נחזור הביתה תוך שנה, ונביא איתנו הרבה ציוד ומתנות לכולם. דחפו אותנו לבטן האונייה, והתייחסו אלינו כמו כלבים. פירי בקושי התקרב אלינו.
מפתיע מאוד. מה הם חשבו? שהוא יארח להם חברה כל הדרך?
הוא הביא מלא מתנות.
כן.
המשלחת הגיעה לבוסטון בספטמבר 1897. הספינה הגנה בנמל, ומיד עשרות עיתונאים וצלמים עלו כדי לראות קודם כל את המטאוריטים, ואז לראות גם את האינויטים.
כן.
משם הספינה הגיעה לניו יורק, ושם הם באו עם רעיון אחר. הם נתנו לאנשים את ההזדמנות לשלם 25 סנט כדי לעלות על הסיפון, ולהסתכל על המטאוריטים ועל האינויטים.
יפה.
20,000 אנשים שילמו 25 סנט כדי לראות.
מטורף. טוב, אמרנו פעם, וזה מה היה לעשות?
לא היה שום דבר לעשות, זה ממש העניין. משם האינויטים נלקחו אל המוזיאון האמריקאי לתולדות הטבע, שם דחפו אותם למרתף סגור ולח, ועשו להם מלא בדיקות רפואיות במשך שבועות.
זה שמע כמו חוויה, מה זה כיפית?
כן, ממש. תוך שבועיים כל האינויטים חלו, כי המערכת החיסונית שלהם אחרת לחלוטין, והם כן. לא מכירים שם שום דבר, וגם האקלים שונה לגמרי. תוך 8 חודשים, 4 מהם מתו משחפת.
אוי.
הגופות שלהם עברו נתיחות רבות ומדוקדקות על ידי סטודנטים לרפואה.
היה שווה להגיע.
היחידים שנשארו בחיים היו הילד מיניק והגבר הצעיר אויסה קאסק, שחזר לאחר מספר חודשים לגרינלנד עם המשלחת הבאה של פירי.
הוא הצליח.
הוא הצליח לחזור. מיניק נשאר בארצות הברית.
שבוי.
כן, סוג של קצת, כן. הוא דרש טקס קבורה לאבא שלו, אבל בהתחלה לא הסכימו בגלל שהגופה שלו הייתה בשימוש בכל הבדיקות הרפואיות והזה. אז אנשי המוזיאון פשוט עבדו עליו. הם לקחו אותו באמצע הלילה לסנטרל פארק, שם הם קברו בול עץ ואבנים שנעטפו בבד.
זה ממש מרושע, אבל אני כאילו טיפה מעריך את ההשקעה. סנטרל פארק באמצע הלילה עכשיו, לקבור משהו סתם.
לאחר הבדיקות, השלד של אבא של מיניק ניתן לאדם בשם וויליאם וואלס, שהיה האוצר הראשי של המוזיאון. במקביל, וואלס, לא רק שהוא החזיק בשלד של אבא של מיניק, הוא גם אימץ את מיניק. שלדעתי זה ממש פאקט אפ.
כן. אני אבא שלך עכשיו.
אני האבא היחיד שלך. אתה רוצה לראות?
כשזה בידיי, אני האבא שלך.
בינתיים, השלד של אבא של מיניק הוצג במוזיאון.
די, נו, מה זה חרה הזה?
במוזיאון, ומיניק גילה את זה, לא בגלל שמישהו אמר לו, או שאלו אותו, או לפחות הביאו אותו לראות את זה, תראה זה אבא שלך או משהו כזה. פשוט ילדים מהכיתה שלו התחילו לצחוק עליו שהם ראו את אבא שלו במוזיאון. אוי
ובוי. שתוק את טמבל אבא שלך במוזיאון, מת שם על הקיר. אוי ובוי.
הוא דרש מהמוזיאון, במשך הרבה שנים, הוא דרש מהמוזיאון לקבל את השלד של אבא שלו ולקבור אותו בצורה הולמת, אבל הם סירבו והם טענו שהשלד לא אצלם. מיניק סבל מניקור וגזענות בארצות הברית, כמובן. הוא חזר לגרינלנד לכמה שנים, כי הוא פשוט לא הרגיש בנוח באמריקה משום מה. כן. אבל כשהוא הגיע, הוא כבר היה אדם בוגר, והוא שכח את השפה, ולא היו לו את הכישורים המתאימים.
שכח את השפה?
כן, הוא עבר בגיל 7.
אוקיי.
אז אחרי כמה שנים, הוא פשוט חזר לאמריקה, כי לא היה לו מה לעשות שם יותר מדי, ובגיל 28 הוא מת ממגפת השפעת הגדולה של 1918. השלד של אבא שלו הוחזר לגרינלנד בשנת 1993.
וואו.
כן. ועדיין כאילו
שם הוא מוצג במוזיאון.
גם אז המוזיאון שם כאילו סירב להכיר בזה שזה היה אצלם. פשוט כאילו איזשהו גוף אנונימי כאילו החזיר את העצמות האלה.
כנראה יודעים למה.
ברור. אוקיי, בואו נחזור אחורה. בשנת 1899, חוקר נורווגי בשם אוטו סברדרופ זכה להכרה לאחר שהוא גילה אי חדש בגרינלנד. רוברט פירי טען שהוא גילה את אותו האי מהספינה שלו יום לפני כן. אבל מאוחר יותר התברר שבאותו היום הוא כתב ביומן שלו, לא ראינו שום אדמה היום. מאוחר יותר הוא טען שהוא גילה אי אחר, ושנים לאחר מכן התגלה שהאי הזה בכלל לא קיים.
מפתיע.
עכשיו, למרות שגם פירי וגם העוזר שלו הנסון היו נשואים, שניהם ניהלו מספר מערכות יחסים עם נשים אינואיטיות בגרינלנד. פירי, המערכת היחסים הכי משמעותית שהייתה לו שם, הייתה עם אישה מקומית בשם אלקסינה, והקשר ביניהם התחיל כשהיא הייתה בת 14. ונולדו לה שני ילדים ממנו.
אוי אוי.
נורא. בשנת 1901, במהלך מסע נוסף בגרינלנד, רוברט פירי נעלם. המשלחת שלו קראה לכוח חילוץ, ואחד מהמחלצים היה פרדריק קוק, ההוא שהיה רופא במשלחת הגדולה.
היי קוק.
כן. קוק מצא את פירי, ניק לו טיפול רפואי, והחזיר אותו למשלחת שלו. יצא אחלה בן אדם. בשנת 1909, רוברט פירי יצא עם משלחת של 23 אנשים, שוב, כדי לנסות להגיע לקוטב הצפוני, הם הקימו מחנה במקום שהיה לא רחוק מהמיקום המשוער של הקוטב הצפוני, ואז פירי המשיך לצעוד עם 5 עוזרים. אף אחד מאותם העוזרים לא ידע לקרוא נתוני ניווט של כל מכשירי הניווט האלה, והוא בכל מקרה סירב לתת להם לראות את הנתונים במכשירי המדידה שלו. כזה, אני היחיד שיודע, אל תיגעו.
הזוי.
ואז הם חזרו כאילו לשם, הוא טען, הם חזרו כאילו למחנה של כל האנשים של המשלחת, ופירי טען שהם הגיעו לקוטב הצפוני, ושהוא תקע שם דגל אמריקה.
זה משהו טוען.
כן. כשהם חזרו למחנה בגרינלנד, מישהו סיפר לפירי שפרדריק קוק נמצא באותו רגע בדרכו לקופנהגן, קוק התחיל כאילו להיות גם, כאילו,
להיה גם מישהו בתחום.
כן, באופן עצמאי. אז קוק, באותו הזמן, נמצא בדרכו חזרה לקופנהגן, וטוען שהוא היה הראשון שהגיע לקוטב הצפוני, כבר כמה חודשים לפני כן. עכשיו, פירי דרש שיקחו אותו לעמדת הטלגרף הקרובה, ומשם הוא שלח הודעה למשרדי הניו יורק טיימס, ובהודעה הוא טען שהוא הגיע לקוטב הצפוני, והטיימס כמובן היו קצת משוחדים לטובתו, בגלל שהם בכל זאת עזרו לו לממן את המשלחת הזאת. אז ספירי הגיע עם המשלחת שלו לנובה סקושה בקנדה, וממש באותו היום שהוא הגיע לקנדה, פרדריק קוק הגיע לניו יורק. עכשיו, בניו יורק קיבלו את קוק, כאילו, אמנם הטיימס תמכו בפירי, אבל שאר העיתונים באזור, כאילו, ממש תמכו בפרדריק קוק. ומה שקרה זה שכשקוק הגיע לניו יורק, אלפי אנשים חיכו לו ברחובות ניו יורק, והם ממש עשו לו, כאילו, צעדה, מצעד יפה כזה. קוק סיפר לתקשורת שהוא ישמח להעביר את כל הציוד והרשימות שלו לבדיקה, כדי שיוכלו לאשר שהוא אכן הגיע לקוטב הצפוני. הבעיה הייתה שכל הציוד שלו היה על ספינה נפרדת, בגלל שקוק ואנשי המשלחת שלו, הם יצאו ממש בחיפזון חזרה לארצות הברית, כי אחד מאנשי המשלחת חלה במהלך המסע, אז הם היו כזה, טוב, יאללה, בואו נצא מהר, ונתנו את כל הציוד שלו, כאילו קוק השאיר את כל הציוד שלו, לאיזה בחור אמריקאי בשם הנרי ויטני. ויטני היה שם בגרינלנד בשביל לצוד.
שאחר כאילו... כך פתח את מוזיאון הוויטני. בניו
כן?
יורק. לא, לא.
האמת?
אבל נראה לי זה גג חוזר פה.
אולי לא בדקתי.
לא, כנראה שלא.
כנראה שלא, אבל לא בדקתי זה.
כן.
קיצר, אז הבחור סתם צייד, אז כזה קוק אומר לו, טוב, בוא, אם אתה יכול כשאתה חוזר לאמריקה, תיקח איתך את כל הציוד הזה, כי אנחנו פשוט חייבים לצאת. עכשיו, בגלל שלוויטני הייתה תקלה בספינה, הוא נאלץ לבקש סיוע מאנשים כדי לחזור לאמריקה, ומי סייע לו לחזור? פירי. רוברט פירי לקח אותו על הספינה שלו, אבל אז וויטני הזה רצה להעלות את הציוד של קוק איתו לספינה, ופירי אומר, מה זה? זה הציוד של קוק. זה לא עולה לספינה.
לא, לא, זה נשאר פה.
אז הוא פשוט סירב לקחת את הדברים האלה לספינה שלו, ועד היום אף אחד לא מצא את הציוד
מדהים.
של פרדריק קוק. עכשיו, בינתיים בקנדה, פירי שמע על כל ההתלהבות מסביב לחזרתו של קוק, והוא שלח עוד הודעה בטלגרף לניו יורק טיימס, והוא דרש, תצלבו אותו. על זה שאין לו הוכחות, וזה
כן.
כאילו...
הוא הבין איך המשחק הזה מתנהל.
כן, ומספר ימים לאחר מכן, הכותרת הראשית של הניו יורק טיימס הייתה, פירי גילה את הקוטב הצפוני. פירי וקוק ניהלו קרב מתוקשר על דעת הקהל, והסקרים בעיתונים הראו שרוב הקהל מאמין שקוק הוא זה שהגיע ראשון. פירי החל בשלב הזה לתקוף אישית את קוק, כמובן עם המון סיוע של הניו יורק טיימס, וכל הגופים הציבוריים שעזרו לו לממן את המשלחת שלו וכאלה. בעיתונים התחילו להופיע כתבות שהטילו בספק את הישגיו השונים של קוק, כולל הישגים שלא קשורים לקוטב הצפוני. נגיד, קוק כמה שנים לפני כן, טען שהוא הגיע לפסגה של הדנאלי באלסקה. זה הער הכי גבוה בצפון אמריקה.
Okay.
אז הוא טען שהוא הגיע לשם, והיו כמה אנשים איתו במשלחת שאישרו וזה, והראו מסמכים וכאלה. ואז פתאום איזה רתח אמריקאי שהיה חלק מהמשלחת, פתאום הוא כזה שינה גרסה, והתחיל להגיד שבעצם הוא לא הגיע לשם.
מעניין.
ומספר ימים לאחר מכן, שניים מחברי המשלחת של קוק לקוטב הצפוני יצאו בהצהרות דומות. שוב, הם כזה סתרו לחלוטין את הדברים שהם אמרו לפני כן, ואמרו לא, הוא בכלל לא עשה את מה שהוא טוען שהוא עשה. קוק ביטל, הוא ממש נכנס לדיכאון מהדבר הזה, והוא ביטל מסע הופעות תקשורתי שהיה מתוכנן ברחבי ארצות הברית, ממש כאילו סוג של coast to coast כזה, להופיע במלא מקומות. הוא שלח דוח מפורט על המסע שלו לאוניברסיטת קופנהגן, כדי שהם יוכלו לבדוק את הממצאים שלו, אבל הוא סירב לשלוח את היומן המקורי שהוא כתב במהלך המסע, כי הוא פחד ששוב משהו יקרה לדברים שלו, אז הוא לא רצה שהיומן
בצדק.
שלו יאבד, אז כן. בתגובה, הנציגים בקופנהגן, שציפו לקבל את היומן המקורי שלו, אמרו, טוב, אם אתה לא יכול לשלוח לנו אפילו את היומן שכתבת שם, אז כנראה שאנחנו לא יכולים להאמין לשום דבר שאתה אומר.
אוי.
אז אין לך שום הוכחה, אתה לא היית שם אף.
מדהים.
כזה. בינתיים, רוברט פירי פשוט אמר שיש לו מלא ממצאים ומלא הוכחות, אבל הוא סירב להציג את זה לאנשים. פשוט סירב להראות משהו למישהו. אז כאילו, אף אחד לא יכול היה... לבחון את האמינות של העניין הזה. הדבר היחיד שהוא כן הסכים להראות היה היומן האישי שלו. החוקרים בוועדה הממונה של חיל הים האמריקאי הטילו ספק באמינות היומן. הם טענו שהיומן שלו במצב טוב מדי, והם טעו איך זה שאין שם שום מריחות או סימני מזון או רטיבות או משהו.
בצדק.
ועדיין, הוועדה שם הייתה ועדה של 7 אנשים, והם הצביעו 4 אנשים בעד לאשר את ההישג שלו, ו3 נגד.
בטח. הוא היה חזק פוליטית פשוט.
כן, והנשיא וויליאם האוורד טפט הצהיר באופן רשמי שרוברט פירי היה היחיד שהגיע לקוטב הצפוני.
היחיד.
והעניק לו אות כבוד.
הנה פירי.
הנה פירי.
הנה פירי, בבקשה.
רוברט פירי מת בביתו בוושינגטון די-סי ב-20 בפברואר 1920 בגיל 63. פרדריק קוק בינתיים נכנס לעסקי הנפט. בשנת 1923 הוא הורשע בהונאה. במסגרת מבצע משטרתי נרחב בנושא חברות קש בתחום הנפט. קוק שהיה בכלא במשך 7 שנים. לאחר השחרור שלו, חברת הנפט שלו הפכה ממש לפחות לתקופה מסוימת, הייתה חברת הנפט הכי מצליחה בכל ארצות הברית.
וואו.
בשנת 1940 הוא זכה לחנינה מהנשיא פרנקלין דלאנו רוזוולט, ומספר שבועות לאחר מכן הוא מת בגיל 75.
הוא קיבל חנינה בטח בגלל שהוא גסס או משהו.
יש מצב, כן. כיום גם ההישגים של קוק וגם של פירי עדיין מוטלים בספק על ידי הקהילה המדעית. יש גם עוד איזה בחור שלישי שיצא איזה 20 שנה אחרי זה וגם לא כל כך מאמינים. הראשונים שהגיעו באופן ודאי לקוטב הצפוני היו חברי המשלחת של רלף פלייסטד בשנת 1968.
כן, הרבה אחרי.
המון אחרי. הם עשו את זה על אופנועי שלג.
איזה יופי.
אחד מחברי המשלחת, סתם לא קשור, אבל כאילו לאחד מחברי המשלחת היה שם מעולה, ז'אן לוק בומברדיה.
בומברדיה. זה בומברדיה.
ווי ווי ווי. הראשונים שהגיעו לקוטב הצפוני באופן רגלי, באופן ודאי לפחות, היו חברי המשלחת בראשותו של וולי הרברט הבריטי.
הרברט.
בשנת 1969. עכשיו כל אלה, וגם אנשים מאוחר יותר, שהגיעו לקוטב הצפוני, תיארו את המקום בצורה כמעט זהה לתיאורים של פרדריק קוק. ממש כמעט אחד לאחד בתיאורים של כל הדברים שהם ראו וכאלה. ועדיין, כאילו מבחינת הקהילה המדעית, בגלל שאין הוכחות וכאלה, אז כביכול הוא לא היה שם.
זה מדע, הוכחה זה הכל.
אבל ממש כולם מספרים
את אותו הדבר.
וגם היום אפשר לראות תמונות של אשכרה דברים שהוא סיפר.
קטע. It's not what you know, it's what you can prove.
כן, אבל אם לאחר מותך סוג של די הוכח...
לא יודע אם הוכח אפילו. אנשים אחרים רואים משהו שהוא אמר שהוא ראה גם, עוד משהו דומה לזה.
כל הדברים שהוא כתב עליהם, כאילו.
כן, אבל הוא לא הסכים לשלוח את היומן.
לא, הוא לא הסכים לשלוח את היומן.
משחק פוליטי, צריך לשחק אותו.
כן. קיצר, אז באמת הייתה תקופה שאנשים היו משוכנעים שפירי היה שם, כשככל הנראה הוא פשוט כאילו דפק איזה דגל איפשהו.
יש מצב, אם בכלל.
אם בכלל, ופשוט לא הגיע לשם.
מה שבטוח הוא דפק איזה אינואיטית.
מה שבטוח.
משקפי רוח.
כן.
אוי.
יותר מאחת, אגב.
יותר מאחת.
הוא, כן.
בגילאי קטינים, בוא נגיד ככה.
כן, ככה זה היה. למרות שזוגתו, זוגתו נשארה איתו עד סוף חייו.
מעניין.
אבל זה כי, כאילו, הוא מת ב-1920, כאילו, מה יש לאישה לעשות, ומה, ותתגרש, וזה, החברה לא תראה אותך כמו שצריך. קיצר.
כן, זמנים שונים, זמנים שונים.
כן.
יפה.
טוב, קול. זה היה עוד פרק של...
מה יש בזה?
מה יש בזה? ולפני שנסיים...
היה בזה סגסוגת.
סגסוגת! כן!
סוג של סגסוגת.
כן. עירוב מתכות.
כן. מישמש.
זה ממש טיב הערב של... מישמש.
מה זה? מי אומר את זה? מי אומר את זה?
אולי זה שם טוב ל...
ללהקה.
לפאב, שתי וערב.
וואו.
לא משנה, אל תעשו את זה.
אל תעשו את זה.
אל תעשו את זה. קיצר, לפני שנסיים, נזכיר כמובן את חברנו בפנדה, אם אנחנו כבר מדברים על קוטב צפוני.
ברור, מה יותר פנדה מזה?
בעיקרון אין פנדות בקוטב הצפוני, לפי מה שאני יודע.
בסדר, אבל בפרסומת של קוקה קולה היה.
היה פנדה? זה לא היה פשוט דוב.
לא, לא, היה דוב, היה דובי קוטב בעצם.
שדובי קוטב אני מניח שיש בקוטב.
אבל פנדות, כנראה שלא.
אבל היי, אתם יכולים לחמם את עצמכם במיטה שלכם כמו הפנדות וכמו דובי הקוטב. איך עושים את זה? פשוט נכנסים לאתר פנדה ZZZ.co.il ובצעו שם רכישה. אם תבצעו אותה לפני סוף אפריל, תוכלו להכניס שם קוד קופון יש 10 כדי לקבל 10% הנחה על כל ההזמנה. מנה, או כמובן אם רכשתם מיטה ומזרן בבנדל ביחד, אז
בונדולו.
אז קוד קופון יש 55.
חלוצה של סיבספור.
יקבלו 55% הנחה על המיטה ברכישת מזרן עם הקוד יש 55. כיף גדול. סיבספור.
כן, כן, כן. אין הרבה קבוצות שם.
אנקרה גוצ'ו.
אנקרה גוצ'ו.
כן, וואי.
שמות טורקים זה נהדר.
זה נפלא.
כן, אז בהזדמנות הזו אני אומר לכם איפה אפשר למצוא אותנו. יש כמובן את האתר שלנו myishbeza.com, אנחנו נמצאים בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובכל אפליקציות הפודקאסטים, אנחנו נמצאים בפייסבוק, תיכנסו למיישבזה הקבוצה, בטוויטר, באינסטגרם, ביוטיוב. אנחנו כמובן נשמח להודות לכל התורמים והתורמות שלנו בפייטריון, patreon.com/myishbeza, מי שרוצה לפרגן לנו, לזכות לתשורות וישועות. וגם אנחנו נמצאים, מי שרוצה לשלוח חיילות לפרקים, במייל שלנו, ideas@myishbeza.com. יעקב, תודה רבה לך.
כיף גדול, אה?
תענוג. אה?
כיף גדול, אה?
עד הפרק הבא.
יאללה ביי.